טוב, שלום לכולם. אנחנו היום בעזרת השם מסיימים את המאמר שלנו במאמרי ראייה, מחאה נגד חילול שבת וחג, כפי שאנחנו לומדים בפעמים האחרונות. הגענו, הייתי אומר, לאיזושהי עוד נקודה אחת צדדית, אבל נקודה חשובה, שבפעם הקודמת קצת נגענו בה, אבל כדאי טיפה להרחיב את הדברים. אם אפשר להסתכל בצד השני של הדף, בעמודה הימנית, בערך, נתחיל נגיד 10 שורות מלמטה, פחות או יותר. נכון, שם הגענו? אבל אחים נפקחה עיניים. מה? קצת יותר? קצת יותר? למרות שדיברנו על זה כבר. מה? טוב, לא קראנו, אז בואו נקרא. טוב. אז בואו רק נזכיר לעצמנו את העקרונות. עיקרון ראשון, פרספקטיבה. בסדר, מי שהייתנו יודע על מה אנחנו מדברים. עיקרון שני, פרספקטיבה אמונית. נצח ישראל לא ישקר. עיקרון שלישי, רגש אחווה. שהרגש הוא, עיקר העבודה היא צריכה להיות עליו, למרות חילוקי הדעות וחילוקי המעשים. עיקרון רביעי, בנים אתם להשם אלוהיכם בכל מצב. ועיקרון חמישי, מה שראינו, הבושה הציבורית, שזה הייתי אומר עשי זווית, שהבושה הציבורית היא הלכה לאיבוד, וזה מה שהרב קורא אות החיים של הציבור או של היחיד, שאיבדנו את הבושה. אז אולי בואו נתחיל בבושה, כי זאת הנקודה בעצם שקשורה גם להמשך. אז אם נחזור רגע לצד הראשון של הדף, עמודה השמאלית למטה, בערך 10 שורות מלמטה, 12 שורות. לא נוכל לעמוד מנגד. בסדר? שם הגענו אחרי נקראים בנים בכל מצב. אומר הרב, לא נוכל לעמוד מנגד בעת אשר הרעה גמלה כל כך את פריה. אז אמרנו שיש כאן איזה צמח, איזה עץ שהוציא פרי. מהו הפרי? כן, פרי שלילי. הרע, כן, הרע הגיע למדרגת פרי. מה הפרי? עד אשר נרדם רוח החיים, עד אשר נסתלקה לגמרי הבושה הציבורית, אות החיים היותר נאמן לכל קיבוץ שהוא ראוי להתעורר ביותר לפי מידת התחייה הלאומית. והמון אנשים מאחינו שהם כל כך צריכים להשתדל שתהיה דעתם מעורבת עם הכלל כולו, לא יחושו במה שכל אדם בעל חושים בריאים צריך לחוש, ויעליבו לעינינו את קודש השם, את קדושת שבת ויום טוב, באופן גס כל כך. אז דיברנו על זה בפעם הקודמת. שאם נרד רגע לאדם הפרטי ואז נעלה לציבור, אחד מהסימנים של הבריאות הנורמטיבית, הטבעית, אצל כל אדם, זה הבושה מלחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, נכון? אם יש לאדם איזושהי בעיה, אז הוא מתמודד איתה בעצמו, או מתמודד איתה עם אנשים שיכולים לעזור לו, אבל הוא לא הולך ברחוב וצועק את הבעיה שלו, נכון? אדם נורמטיבי, הוא לא מאבד את הבושה עד כדי כך שהוא חושף את קלונו, אל מול רשות הרבים ללא תועלת. אם זה יכול להועיל לך, בסדר, זה יכול להועיל. אבל אדם נורמלי, יש לו איזה בושה פנימית, איזה חוש טבעי של בושה, שמשמר את אותם הצדדים האישיים, האינטימיים שלו, שצריכים טיפול, משמר אותם אצלו. מתי אתה רואה שהאדם כבר איבד לגמרי את טבעיותו הנורמלית? כשהוא זועק בחוץ את את הקלון שלו, את הצדדים השליליים שבו. זה גם כללים בהלכה, דרך אגב, אין אדם שים עצמו רשע, זה כלל בהלכה. כן, אדם לא יכול לעשות את עצמו כרשע. או למשל, אדם לא יכול, אסור לאדם להתוודות, לפחות בינם שם אדם למקום, בפרסיה. כי זה חד ושלום צעקה כלפי שמיים, איך אתה ככה התנהגת כלפי ריבונו של עולם. זאת אומרת, יש איזושהי בושה טבעית, שהבושה הטבעית הזאת זה איזשהו סוג של מנגנון ששומר על האדם, מהשם, מגדל לגלות את קלונו ברבים. כן, חס ושלום, כן, ניתן אולי דוגמה פשוטה, שגם הזכרנו אותה, בסדר? אם יש איזה אי הסכמה בין בני זוג, בסדר? אז אי הסכמה בין בני זוג אמורה להיות מטופלת, או בין בני הזוג, או אצל איש מקצוע. אבל אם הם הולכים ברחוב, צועקים אחד על השני, ורבים אחד עם השני וכו', זה מראה שמשהו מאוד בסיסי, מאוד אלמנטרי, מאוד יסודי, מאוד, הייתי אומר, א' ב' נפגע פה. כי אין תועלת לזה שאתם צועקים אחד על השני ברחוב. אין איזה שום תועלת. ולכן יש איזשהו מנגנון הגנה בנפש האדם הפרטי והלאומי והקולקטיבי, שהוא מנגנון ש, 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 שנובע מהבושה הטבעית שקיימת אצל האדם מלגלות מציאות שלילית באופן חיצוני בפרסיה ללא תועלת. אומר הרב, לאותם אלה שחיללו שבת, איך איבדתם את הבושה הציבורית? כלומר, כמו שיש בושה אצל האדם הפרטי, יש בושה אצל הציבור. ואם עם ישראל לאורך כל הדורות היה נאמן למסורת שלו, ואנשים מסרו את הנפש על זה, כולל על קדושת השבת, אז לחלל שבת בדווקא ובפרסיה, זה לאבד את החוש הלאומי הבריא שמבטא את הכבוד למסורת, את הכבוד לסבא והסבתא שלך. איך יכול להיות שאיבדת? אתה רוצים לחלל שבת, חלו בבית הפרטי שלכם, אל תעשו מזה עסק גדול בחוץ. זה מה שכאן הרב אומר, ודיברנו על זה כבר. אז לא נוכל לעמוד מנגד בעת אשר הרעה גמלה כל כך את פריה, עד אשר נרדם רוח החיים. מה זאת אומרת נרדם רוח החיים? עד אשר נסתלקה לגמרי הבושה הציבורית, שכל זמן שיש לציבור בושה, הוא לא חושף את קלונו ברבים, הוא לא יוצא נגד הרחב הוא בפרסיה, כמו פה חילול שבת, עד אשר נסתלקה לגמרי הבושה הציבורית, אות החיים היותר נאמן בכל קיבוץ. אות החיים ש, 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 שמראה לך על הבריאות של החיים, היא הבושה הזאת. אז יש את הבושה הפרטית, יש את הבושה המשפחתית, ויש את הבושה הלאומית. אות החיים היותר נאמן בכל קיבוץ, שהוא ראוי להתעורר ביותר לפי מידת התחייה הלאומית, ככל שאנחנו חוזרים להיות עם, וחוזרים להתאחד ביחד, אז אנחנו צריכים לכבד אחד את השני ולא לפגוע, ודאי לא ברגל גסה, באותם הנקודות העקרוניות, הבסיסיות, שעליהם האומה עומדת. אז אם כבוד האומה לאורך כל הדורות, היה כמו שהרב כותב במקום אחר, היה מאוחד עם כבוד דתה, אז גם אם אתה אדם חילוני, לצערנו הרב, אבל אל תבזה את הדת. סוף סוף, אנשים מסרו את הנפש שלהם על הדת הזאת 3,000 שנה. כפשוטו וכדרשו. אנשים בשואה נרצחו על שמה ישראל השם אלינו השם אחד. אז ברגע שאנחנו ברגל גסה, כקולקטיב לאומי, או כאן כציבור, כקבוצה, רומסים את, ה, את, ה, את, ה, את משהו, הייתי אומר, האלף בית של האומה, המסורת, אז זה מראה שאיבדנו את הבושה הציבורית. וככל שהתחייה הלאומית הולכת הוא ומתעוררת ומתעצמת ומתחזקת, והביחד שלנו הולך וצובר תאוצה, אז הביחד הזה הוא אמור להיות לא רק הקמת יישובים והקמת התיישבות ואחרי זה מדינה וכו', אלא הביחד שלנו אמור גם להיות איזשהו סוג של קונצנזוס, הייתי אומר אלמנטרי, ביחס למסורת היהודית של העם הזה. מה שקוראים היום סטטוס קוו. סטטוס קוו הזה לא נולד משום מקום, הסטטוס קוו הזה הוא נולד מההכרה שיש איזשהו כבוד, גם מאנשים שתרחקו מאוד, איזשהו כבוד למסורת של עם ישראל, שלפחות בפרסיה הציבורית, מה שנקרא בממד הממלכתי, יש לפחות איזושהי שמירה על המסורת. תחבורה ציבורית, באופן עקרוני, לא נוסעת בשבת. נכון? תחבורה תעופתית, מה? ממשלתית? ממשלתית, בסדר, לאומית לפחות. ממשלה, הכנסת, סגורה בשבת. אלה הם עקרונות שהם נקבעו מאז קום המדינה. כי הבין מי שהבין שהכבוד והיחס החיובי אל המסורת, לפחות בממד הזה, הוא קריטי. תשעה באב זה יום שבו אסור לפתוח את המסעדות. יום הכיפורים ויום שבתון, יש איזה מינימום שהחברה הכוללת, החברה הישראלית מבינה, שגם אם אדם פרטי כזה או אחר רוצה לעשות א' ב' ג' כנגד התורה, כנגד המסורה, לצערנו הרב יעשה את זה ברשותו הפרטית, ברשות היחיד, אבל הפרסיה הלאומית היא חשובה מאוד. זה לא סתם איזה סמנטיקה, זה עניין עקרוני מאוד, העניין הזה. וכאן, כאן אומר הרב, ביחס לאותה קבוצה, נסתלקה לגמרי הבושה הציבורית, שהיא אותה חיים היותר נאמן בכל קיבוץ, שראו להתעורר ביותר לפי מידת התחייה הלאומית. ככל שאנחנו מתאחדים ביחד אחרי גלות בית קברות של 2,000 שנה, אז הממד הלאומי, הקולקטיב הציבורי, אמור לתפוס יותר מקום. וכחלק מתפיסת המקום הזאת, זה נתינת הכבוד והחשיבות גם לקבוצות אחרות, וודאי למסורת שלנו, שהיא המסורת הלאומית הקולקטיבית שלנו, גם אם פלוני אלמוני כרגע יתרחק ממנה וכו'. והמון אנשים מאחינו שהם כל כך צריכים להשתדל שתהיה דעתה מעורבת עם הכלל כולו. הכלל כולו זה לאו דווקא הכלל הכמותי, אלא הכלל כולו זה מה שעם ישראל במשך כל הדורות היה נאמן לו. זה נקרא כלל כולו. לא יחושו במה שכל אדם בעל חושים בריאים צריך לחוש, ויעליבו לעינינו את קודש השם? עד כדי כך שזה בפרסיה ובכזה בדווקא, כמו שדיברנו פה כבר באריכות. אז יעליבו לילינו את קודש השם, דרישת השבת ויום טוב באופן גס כל כך. טוב, אז זה דיברנו, זאת בעצם הייתה נקודה שבה עצרנו. רגש האחווה שעליו הערכנו לא יידייך בקרבנו גם בשעת חירום זאת. על כן לא נימנע מלהציע גם כן לדברי ההתנצלות אשר בא לידינו, המקטינים את העובדה ואומרים שלא הייתה כפי הצעקה הולכת ומתפרסמת. אמנם כמה שנמעט את העניין, לא נמלט מידי אלבון קודש נורא, סוף כל סוף, הנה הנקודה, הסכימה קבוצה שלמה של בני ישראל בארץ ישראל לחלל שבת ויום טוב בפומבי. ומה שהיה הדבר מפני אידיאל כללי, יש כאן איזה אידיאל של חילוניות אידיאולוגית, ומה שהיה הדבר מפני אידיאל כללי, זהו מוסיף עוד ליתן על האבון צורה בולטת. הראויה למחאה יותר אדירה מכלל כל האומה. מכלל כל האומה זה לא הכלל הכמותי, אלא האומה לדורותיה, האומה לצד המסורתי שלה, וכו'. על כן בשם כל קהל עדת ישראל, יושבי ארץ ישראל, בשם יושבי הערים והמושבות, בשם הוועדים הנכבדים והחתומים הרבים היחידים אשר שכחו לנו דבריהם, בין אם בפועל, בין אם ברעיון, אשר שכחו את דבריהם אלינו, ברגע שההשתתפות בצער ומחאה נורא איננו מוחים נגד העובדה המחפירה הזאת. אז הרב מוחה בשם כלל ישראל, בשם נשמת ישראל, בשם סגולת ישראל, בשם האומה הישראלית, שגם אם כמותית, היא יכולה להיות מציאות זניחה, כלומר, סך הדתיים במדינת ישראל, החפצים בשמירת השבת, לפחות בממד הלאומי, הוא, חס ושלום, זה לא נכון, אבל נגיד, יהיה זניח, לא משנה, כאן מדובר על נשמת האומה לדורותיה, על סגולת ישראל לדורותיה. אנחנו חיים לפעמים באיזושהי מציאות מאוד קטנונית, שאני רוצה לשמור על השבת שלי, בשכונה שלי, עם החברים שלי. זו תפיסה גלותית, זו תפיסה ילדותית. מה, אתה דואג רק לעצמך? כשהתחייה הלאומית מתעוררת, יש כאן עם שמתעורר. והעם הזה שמתעורר צריך לדאוג לכך שבמערכת הלאומית שלו יופיעו סממני המסורה, היהדות, התורה. בעזרת השם בהמשך תופיע כל הופעת התורה. אבל אני לא יכול לדאוג רק לעצמי, רק לפינה הקטנה שלי. זה מבט שטחי, זה מבט ילדותי, המבט הזה. לכן הרב אומר בשם כל ישראל, בשם כל קהל ישראל, אפילו הייתי אומר, הרב אומר, בשמכם אני מוכה על החילול שבת שלכם. עד כדי כך. והנה, כן, מושון, מה יש לך לומר?
כמו שיש קבוצה או אישור שאנחנו רוצים לשמור שבת, זה חשוב להם. יש קבוצה או אישור
שהם
לא רוצים לשמור שבת.
תראה, כנראה שכאן מדובר על איזושהי סיטואציה היסטורית, שהייתה סיטואציה כזאת, הייתה סיטואציה כזאת שזה היה לזה הד של פרסיה ציבורית לאומית ולא איזה מושב באזור השרון, באזור פתח תקווה. אלא כנראה שהיה משהו מאוד משמעותי.
אז אי אפשר לגזור מזה
להיום? לא, ודאי שלא. אני היום, נגזור לזה להיום לא ליישוב ספציפי, אלא למערכת הלאומית הציבורית שלנו. ודאי. ודאי. טוב, בואו נתקדם. והנה להביא את מחאתנו בכל חום לבת אש קודש שיוקדת בממקה לבבינו אין בנו כוח. כלומר, אם היינו צריכים לזעוק את הזעקה, את עוצמת הזעקה, את גודל הזעקה, שבאמת ראו לזעוק את הדבר כזה, אז אין כוח לזעוק, כי הזעקה היא מעבר לכל מילה, מעבר לכל ביטוי. מוכרחים אנו להנמיך את כל השם הקורא בכוח מקרב כליות ולב, ולדבר דברים שקולים ומצומצמים, כדי שהנפש ששומעת את הדברים תוכל לקבל אותם באיזושהי מידה. כלומר, אם היינו באמת מוכרים על חילול השבת הזה לפי מה שצריך למחות לפי ערך האלוקי האמיתי, אז הארץ הייתה רועדת. השמיים היו מתמוטטים, העולם היה נופל. אבל היות ואנחנו, בתוך עמנו אנחנו נשמעים, ואנחנו עם אחד, ואנחנו רוצים להוסיף טוב ולא אחד ושלום, לגרום לעוד פערים וכו'. לכן מוכרחים אנו להנמיך את כל השם הקורא בכוח מקרב כליות ולב, ולדבר דברים שקולים ומצומצמים, כנגד אותם אלה שעשו את הקלקול הגדול הזה. דעו נא אחים קרובים ורחוקים. קרובים במהות, רחוקים במציאות. קרובים מצד בנים אתם לשם אלוהיכם, ורחוקים מצד הבחירה החופשית שלכם. אז דעו נא אחים קרובים ורחוקים. כמה אתם מבלעים בעובדות מלאות בושה, וכל מה כאלה את מסת נפשנו, שהיא קדושת השבת, קל וחומר בזמן התחייה, קל וחומר כשהמסל חוזר לארצו, כשהדרך שלו והכיוון שלו זה בית שלישי ותיקון עולם. לא אדבר כעת על העניין מצד אמיתת הקודש. מצד אמת השבת ודרושת השבת וכו'. אומר הרב, אין לכם אולי כרגע כלי לקבל את מה שאני אגיד. לא אדבר כעת על העניין מצד אמיתת הקודש, מצד אור השם וחיי האמת שבדרושת התורה והמצווה, וקדושת שבת ויום טוב, שהיא כמובן, קדושת השבת הזאת מוכפלת בכמה וכמה מעלות על אדמת הקודש, כלומר עצם קדושת השבת מצד עצמה ובית הופעתה בארץ ישראל וכו'. לא נוכל לחלקל כנראה את הגערה הנוראה של הנביא, קודשי בזית ואת שבדותי חיללת. בעת כזאת אשר אנחנו חפצים שישמעו הדברים גם באוזני אחים רחוקים, אשר הלכו הרחק מאוד, אז מצד עצם קדושת השבת וחומרת חילול השבת, זה כרגע אין לכם לב, אין לכם מוח, אין לכם כלי פתוח לקבל את הזעקה. בסדר, אבל עוד אנחנו מחויבים להשמיע וגם כדי שמשהו יישמע. לכן, בעת כזאת אשר אנחנו חפצים שישמעו הדברים, גם באוזני אחים רחוקים, אשר הלכו הרחק מאוד, עד אשר לא יוכלו להקשיב רוב קשב, נכון, אז להסביר את עצם קדושת השבת, ואת הנוראות שבחילול השבת, קל וחומר במעמד הלאומי, קל וחומר בארץ ישראל. זה, אומר הרב, אני לא בונה כרגע שאפשר יהיה להסביר את זה. אבל, אחים, נפקחה עיניים על דבר המצב, המצב ההווה. מה המצב ההווה? הפועל העברי, כמו שכבר דיברנו כבר בקטע הבא, הפועל העברי, תנועת הפועל העברי, ששמה לה לדגל את בניין, את בניינה החומרי של הארץ, ארץ הפועלים העבריים, הפועל העברי רוצה הוא להתבסס בארץ ישראל. כמה יופי ושמחה יש בדבר. יפה. אז עצם בניין הארץ ופיתוח הארץ, זה ודאי דבר גדול מאוד. והנה, לכאן הגענו. איך זה תוכלו לשכוח את התנאי הגדול והעיקרי, חסר שם יהיו כנראה של דרכי שלום, כבר נסביר את זה, כשאדם נכנס לעיר, אומרת הגמרא, הוא מצא נוכרים שמחים, הורו חכמים בחוכמת השם וחוכמת החיים שבלבבם, שמח אימהם מפני דרכי שלום, אל ישנה אדם מפני המחלוקת. יש כלל בהלכה מפני דרכי שלום. אני רוצה להסביר את זה רגע. הכלל הזה הוא קשור לחילול שבת. שעל פי דין דאורייתא, אסור לחלל חילול שבת כדי להציל חיים של גוי. מותר להציל חיים של ישראל לחילול שבת, כי פיקוח נפש דוחה שבת, גם איסורי דאורייתא. כך עיקר הדין. אבל לחלל שבת איסור דאורייתא כדי להציל חיים של גוי, זה דבר שהוא אסור. עכשיו, המשפט הזה, אני יודע שהוא יכול להמריד הרבה מאוד אנשים, אז שיעור שלם צריך להסביר, מדוע שמירת שבת של ישראל יותר חשובה מחיים של גוי. זה משפט שנשמע בדור הליברלי פלורליסטי שלנו, נשמע קצת הזוי, ואפילו מקומם. בסדר, אז מי שעכשיו יתקומם על המשפט הזה, בלי נדר פעם הבאה או פעם אחרת, אפשר להסביר את זה. בכל אופן, כך עיקר הדין, ששמירת שבת של ישראל היא יותר חשובה מחיים של גוי. בסדר, יפה. אבל, מפני דרכי שלום, זה ביטוי הלכתי בגמרא במסכת שבת, וכך נפסק לך בשולחן ערוך, מפני דרכי שלום, קבעו חכמים שמותר לחלל באיסורי דרבנן את השבת, כדי להציל חיים של גוי. דרך אגב, באופן מעשי, אפשר לקיים כמעט כל איסור דאורייתא, במרכאות אפשר לעבור עליו, על ידי שאתה משנה אותו ועושה אותו בשינוי, ואז הוא נהפך לאיסור דרבנן. לא פשוט המשפט הזה בדיוק, אבל בעיקרון. כלומר, ברמה הפרקטית זה לא פוגע באמת בלטפל בגוי. אף על פי שברמה הרוחנית, כמו שאמרנו מקודם, מה שאמרנו זה נכון. אבל מפני דרכי שלום, כלומר, היות וחכמים ראו, בחוכמת השם ובחוכמת החיים שבליבם, שאם יהודים שחיים בחוץ לארץ, או גם בארץ, לא יטפלו בשבת, בחולים או בפגועים או בפצועים פגועים וכו', יכולה להיות לזה השלכה, חד ושלום, של אנטישמיות, של להתנהג ככה גם כלפי עם ישראל, ומי יודע מה הסוף של הדבר הזה. לכן חכמים התירו מפני דרכי שלום לחלל שבת ביסורי דרבנן כדי להציל חיים של גוי. כך גם נוהגים היום דרך אגב. אם אתה חייל בבטש ביהודה ושומרון וכדומה, ואתה באיזושהי התקלות, אז מותר לטפל בגוי, ביסורי דרבנן, כדי, מפני דרכי שלום. קל וחומר בתי חולים, בעולם, בארץ, בחוץ לארץ וכדומה. אז הכלל הזה של דרכי שלום הוא כלל שהוא סברה פשוטה. כלומר, חכמים בחוכמת השם ובחוכמת החיים שבליבם, כמו שכאן הרב כותב, מצאו לנכון להתיר איסורי דרבנן שהם עצמם עצרו, הפשע עצר, הפשע התיר, הם אמרו והם אמרו, ואמרו מפני דרכי שלום, כדי שעם ישראל לא ייפגע, אז מותר לעבור על איסורי דרבנן גם ביחס לגויים. יפה. אז דרכי שלום זה כלל של התחשבות בסביבה. עד כדי כך שהרב כאן מזכיר גמרא, שאם אדם ראה, אדם מישראל, נכנס לעיר בחוץ לארץ של גויים, וראה גויים שמחים. עכשיו, אתה לא יודע על מה הם שמחים. אולי הם שמחים על עבודה זרה. איך אתה יכול לשמוח איתם בעבודה זרה שלהם? אומרת הגמרא, אם אדם נכנס על לשני אדם מפני המחלוקת, כלומר, אם אדם נכנס לעיר ומצא נוכרים שמחים, אומרת הגמרא, שמח עמהם מפני דרכי שלום. אם זה עבודה זרה, תברר אחר כך מה עושים עם זה. בסדר. אבל קודם כל, אתה לא יכול לא להיות חלק מהמערכת החברתית. האדם הוא יצור חברתי, וכשהוא חי בחברה, הוא צריך לקחת בחשבון גם את היחסים החברתיים, והיחסים החברתיים זה רצון השם ממנו. זה רצון השם. זה לא עניינים שבן אדם לחברו. בן אדם לחברו זה בן אדם למקום. אז סוגיית דרכי שלום זה רצון השם. אז רצון השם לחלל איסורי דרבנן כדי להציל חיים של גוי. רצון השם שאתה נכנס ורואה נוכרים שמחים, בעיר תשמח עמהם. זה לא חיפוף, זה לא פשרה. זה רצון השם. ככה כבר הוא מתגלה. אז אומר הרב, בוא נעשה גזור והדבק. אז אם דרכי שלום זה סברה מוסרית, חברתית, ישרה, פשוטה, שכשאתה חי בחברת אנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות והתנהגויות אחרות, אתה צריך לקחת בחשבון את ההתנהגות שלך כחלק מההתנהגות שלהם, את הדעות שלך כחלק מהדעות שלהם, ולא לפגוע בדברים שהם ציפור נפשם. אז איך אתם שוכחים את הכלל הפשוט של דרכי שלום? מה יותר חמור מזה? תסתכלו במשפט הבא. זה זה. כמה איבה ומסתמה ממיתות הן עובדות כמו אלה על הפועלים, ועל כל ההולכים בדרכים כאלה שהם קשים לישראל כעשן לעיניים. למה לא תתחשבו עם רוח האומה? כמו שאתם מתחשבים עם כל תנאי האקלים והסביבה. הרי דרכי שלום זה, זה לא רק כלפי בני אדם. דרכי שלום זה גם כלפי בעלי חיים. דרכי שלום זה גם כלפי הצומח. זה גם כלפי הדומם. קוראים לזה היום שמירה על הטבע. במילה אחת קוראים לזה ירוקים. נכון, אנחנו בעד הירוק. נו, אז הירוק אומר לאדם, בא לומר לאדם בעצם, שאתה חי באיזושהי סביבה, הסביבה שלך היא כוללת עוד כמה, נקרא לזה, נבראים חוץ ממך, תתחשב בסביבה הכוללת. אז כמו שאתם מתחשבים, אומר הרב, מתנאי האקלים והסביבה, עם עולם הדומם, הצומח והחי, איך אתם לא מתחשבים עם מסורת ישראל? שימו לב, הרב ירד מהמדרגה העליונה של קדושת השבת, ירד לדברים הפשוטים. איך איבדתם את הבושה הציבורית? איך יכול להיות שאיבדתם את הערך של דרכי שלום? נקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה. אני חושב שמי שמבין את זה, אז הוא חברה שכוללת בתוכה מרכיבים שונים, ומבינה את העיקרון הרוחני האלוקי הזה, את רצון השם הזה, היא תדע לייצר בתוכה איזשהו מכנה משותף, קולקטיבי, שמאפשר את החיים המשותפים למרות המחלוקות. אבל אם הסברה הפשוטה הזאת של דרכי שלום, או איבוד הבושה, הוא הלך לאיבוד, אז חד ושלום, אז מי יודע, אז כל אחד הולך עד הקצה, ועד אחרי הקצה. דברים חמורים. טוב, הלאה. מה תהיה תקוות הפועל הצעיר אם יוסיף ללכת בדרך זרה כזאת? כמו שראינו בהמשך, שהפועל הצעיר חושב את עצמו יותר משותף לפועלים בעולם מאשר לעם ישראל. תסתכלו רגע שמאלה, כבר דיברנו על זה. ברשותכם, הננו קוראים שורה שנייה בצד שמאל, הננו קוראים למחות נגד השגיאה הנוראה של הפועל הצעיר חושב את עצמו למשפחה בפני עצמה כאילו דבר אין לו עם כלל האומה. אומר הרב, אם רוח הזמן אשיא אתכם לחשוב שינכם קרובים ברוח בעולם הרוחני, התרבותי, הערכי, האידיאולוגי, יותר להמון של הפועלים בני עמים אחרים מאשר מקרבתכם לכלל ישראל, אינכם טועים בהכרת נשמתכם. אין לכם מושג מי אתם ואין לכם מושג מההשפעה על תחיית הארץ פה, שהפועל הישראלי הוא פועל אחר לגמרי. אני חוזר לעמודה האמצעית. מה תהיה תקוות הפועל הצעיר אם יוסיף ללכת בדרך זרה כזאת, בדרך המנקרת אותו מכללות האומה, בית אשר לרגלי מעשים תחופים כמו אלה, מעשים של חילול שבת או אידיאולוגיה הפוכה ודורסנית ובדווקא נגד כל קודשי ישראל, בית אשר לרגלי מעשים דחופים כמו אלה תבוא דעת הקהל לידי הסכמה חלילה שהופרה האחווה כליל בין אחים כמו אלה ובין הכלל כולו? אם אתם חושבים את עצמכם יותר קרובים לאחרים, ואל תאמנו יותר מדי באחוות הגזע. הלו אח עשיו ליעקב. זה כאילו נכתב להיום, הדברים האלה. כן, קוראים לזה במילה אחת היום, אומניות. ומכל מקום, כמה גדול התאום בין קרובי הגזע הללו במרכאות, מפני ההבדל בתוכן החיים, הבדל עקרוני מהותי. לכן שימו אליו את דרכי הנועם והשלום של תורת חיים. חזל לא בושו להגיד על כל התורה כולה שהיא מפני דרכי שלום. דכתיב, דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. ולכן העיקרון הזה הוא עיקרון חשוב מאוד, שגם כשאנחנו מוחים, אנחנו צריכים לזכור את סוגיית דרכי שלום. זה לא אומר שאנחנו לא מוחים. הרי כמו שדיברנו כאן, הרב מדבר לא על מאבק ולא על מחאה, הוא מדבר על מלחמה. מלחמת הדעות, לא מלחמת המעשים, מלחמה התיאורית, לא מלחמה מעשית כמו שראינו. בסדר, אבל הרב משתמש במושג מלחמה. אבל אם המושג מלחמה ומרירות המלחמה, אותו, היא גופה, זה מה שעושה אותנו גיבורים וישרים לדעת וזהירים כדי לדעת את הגבולות של המלחמה הזאת, כמו שדיברנו. לכן כל התורה כולה זה דרכי שלום, דרכי דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. יש פסקה של המשך חוכמה שהוא מסביר שהתורה לעולם לא תצווה דבר שהוא נגד הטבע. למשל, הוא מזכיר שתי דוגמאות, דוגמה אחת נפלאה. הוא מזכיר את הדוגמה, הרי המצווה הראשונה בתורה היא פרו ורבו. נכון? כדי לפרות ולרבות, מי יכול לעשות את זה? גבר ואישה, איש ואישה. יפה. כלומר, רק המפגש בין איש לאישה, הוא יוצר פרו ורבו. יפה. אז הקדוש ברוך הוא ציווה להפרות ולרבות את העולם, ברמה הפיזיולוגית כרגע, שהשותפים למצווה הזאת, לפעולה הזאת, הם שניים. נו, אי אפשר אם רק אחד, מעוניין והשני לא, איך יהיה פרו ורבו פה? יפה. שואל המשך חוכמה, אז איך יכול להיות שמי שמצווה על פרו ורבו זה רק האיש? האישה לא מצווה על פרו ורבו. איך יכול להיות? פרו ורבו יכול לצאת אל הפועל על ידי שני אנשים, איש ואישה. נו, אז איך האישה לא צוותה על פרו ורבו? אומר המשך חוכמה דבר אדיר. הריון ולידה זה דבר שכרוך בסכנה. בסכנת הגוף, בפיקוח נפש. ומטבעו של אדם שהוא לא רוצה להיכנס לפיקוח נפש. אז התורה לא יכולה לצוות על האישה שתהיה שותפה בפרו ורבו, כי עצם ההיריון והלידה זה סכנת נפשות. נו, אז אם התורה לא מצווה, אז איך זה יקרה? תשובה, אומר המשך חוכמה, הקדוש ברוך הוא יצר אצלה מנגנון עוקף, איזה מנגנון טבעי, אבל יבני ואימא אין מתה אנוכי. כלומר, יש איזושהי תשוקה מאוד עמוקה בנפש האישה, שלהיות אימא זה חלק מהטבע שלה. אבל יבני ואימא אין מתה אנוכי. נכון, יש לה גם צורך וערך וחשיבות ומטרה, לממש את עצמה, להוציא את הכישרונות שלה מהכוח אל הפועל, ודאי, זה לא סותר את זה. אבל חוץ מהמימוש העצמי שלה, יש לה עוד צד מייחד אותה במימוש העצמי שלה, זה להיות כלי והופעה לחיים של הדורות הבאים. הם כל חיים. אז הקדוש ברוך הוא מצד אחד לא יכול לצוות עליה פרו ורבו, כי דרך הדרך נועם וכל נתיבותי השלום, ולכן התורה לעולם לא תצווה דבר שהוא נגד הטבע, אומר המשך חוכמה. מצד שני, כדי שכן תהיה כאן שותפות ושכן יהיה כאן פרו ורבו בפועל, הקבוך יצר את המנגנון טבעי של אלישך תשוקתך, אבל יבנים ואימא אין מתה אנוכי, כדי שהמצווה הזאת תצא לפועל, אף על פי שלא מצווה. אז תראו עד לאן זה מגיע. המצווה הראשונה בתורה, שעליה עומד קיום העולם פרו ורבו, הקדוש ברוך הוא לא יכול לצוות על האישה פרו ורבו, כי זה גורם לסיכון. ואדם מנוע רוצה להימנע מלהסתכן, ולכן התורה לא תצווה עליו, דבר שהוא נגד הטבע שלו, כי דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אז הקדוש ברוך הוא במחאות צריך לעשות כביש עוקף, ליצור עושה איזה מנגנון טבעי שישלים את אי היכולת לצוות, דבר שהוא נגד הטבע. עד לכאן מגיע דרכי שלום. עד לכאן. כל התורה כולה זה דרכי שלום, כמו שהוא כאן אומר. חזל לא בושו להגיד על כל התורה כולה שמפני דרכי שלום. דכתיב דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, ההתאמה של דרכי שלום תעורר את רוח השם החבוי במעמקי הנשמה. לא מופתים של פילוסופיה או של איזה חקרנות ברורה מבדילים ביניכם ובין כלל האומה. באורחות החיים והליכות המחשבה, זה, כל זה מבחוץ. כי אם תסיסה של רוח עובר, זה לא איזה ויכוח פילוסופי, ויכוח אמוני על דבר האלוהים, אלא איזשהו רעיון חדש שהגיע לעולם, וכמו שהוא בא כך הוא יעבור. אבל במעמקים, הנה אור השם, אור ישראל חי בכולנו, דרכי השלום של האומה ישיבו גם את הלב הפונה, ישיבו את האח על כנו. ממלא ואור אהבה אחווה ורעות יגלה על ערי יהודה ושדמות אפרים, ובא לציון גואל ושווה פשע ביעקב. מוכי אשר עליך וברשת שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. וגם אם כרגע יש איזה שלב שבו נראה שדברי התורה משהו מפי זרעו וזרע זרעו, הכל ישוב, האח ישוב אל כנו, אמר השם מעתה ועד עולם. כן, הסוגיה הזאת של המחאה, תימר, היא סוגיה קריטית. ואנחנו צריכים תמיד לזכור שבעומק כל המחלוקות וכל המאבקים, סגולת ישראל קיימת, נצח ישראל לא ישקר. דווקא מפני הקרבה והאחווה, המרירות והכאב, הצער על הפער בין הרצוי למצוי עוד יותר גדול. אבל דווקא מפני זה, כמו שהרב אמר, מלחמתנו צריכה להיות מלאה זהירות של יושר ושל דעת. לכן כל את הפסקה הבאה כבר ראינו, בואו נקרא רק את הסוף. תסתכלו רגע ברשותכם, 12-15 שורות מלמטה צד שמאל, אמצע עמודה השמאלית. לא אחים, דווקא מפני שהן גנים ממושבה שכולה פועלים, ועלולה מפני רעיון מוזר זה לחלל את קודש ישראל בכלל, חלילה בעין מוחה, פסיק, איננו חייבים למחות נגדה בכל רעש גדול. דעו אחים, בני ישראל אתם כולכם, במודע או בתת מודע, ברצון או באי רצון, בפועל, אם אתם מגלים את זה או לא מגלים את זה. דעו אחים, בני ישראל אתם כולכם, והן גנים עיר אי בארץ ישראל, עיר הקודש היא, ועיר הקודש הן גנים תימנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן. אחת נקווה ממנה, שנוכל לחוש לה את כל חושי האחווה הכללית של כל אחינו בני ישראל, של כללות האומה. המושבה חייבת להוקיר בשכל טוב את רגש האחווה הדדית של האומה, לפחות מצד דרכי שלום, לפחות מצד רגש הבושה וכו'. לאושרה החומרי והרוחני, עוד פעם נקרא את כל המשפט הזה. נקווה ממנה, אחת נקווה ממנה שנוכל לחוש לה את כל חושי האחווה הכללית של כל אחינו בני ישראל, של כללות האומה. המושבה חייבת להוקיר בשכל טוב את רגש האחווה ההדדית של האומה, לאושרה החומרי והרוחני. נקודה. לא אחים, העולה על רוחכם, היו לא יהיה. לא תצאו מן הכלל. אחים מנכם ואחים תהיו לנו, ואם שגיתם, תשובו, שובו. שובו אחים, אין אנו מתביישים לקרוא אתכם לתשובה. אם אין אנו נביאים, בני נביאים אנו, שקראו את ישראל לתשובה בקול גדול. שובו למען תחיו ותחיו את ארץ אבותינו, ועמנו שובו ויחזו בקרב קהל הדת השם. טוב, מילה וחצי לסיכום של מאלול התחלנו? מאלול נראה, התחלנו עד היום. אנחנו עסקנו בעצם, בעיקר רוב התקופה הזאת, מאלף אלול עד היום, עסקנו בסוגיית המחאה דרך הפסקאות בעין היה. דרך סוגיית המחאה בעין היה, בחודש האחרון השלמנו את הדברים מהמאמר הזה. אני חושב שהסוגיה הזאת היא מאוד חשובה, כי היחסים של אדם לחברו בחברה הישראלית מסובכים ומורכבים, 12 שבטים אנחנו, ואיך מייצרים את היחס הנכון עם מחלוקת האמונות והדעות, אבל בלי המחלוקת בלבבות, גם בענייני הפרט וגם בענייני האומה. בעזרת השם אחרי פסח כנראה נבחר סוגיה חדשה, אינני יודע עדיין מהי הנושא, בעזרת השם להתפרסם. בסדר? שר כוח, ברוכים תהיו, חג כשר ושמח לכל היוצאים לחופשת הפסח. עוד שבוע, אבל אתה יוצא היום. יישר כוח. להתראות.